דווקא כחלק מלימוד לעילוי נשמה, העיסוק בדברי תורה בכלל, והעיסוק בחינוך, והעיסוק בחינוך ילדים, זה בעצם חלק מהבניין וההמשך שצומח דווקא מתוך הכאב ומתוך החיסרון. זה חלק מתכונות הנפש של האומה הישראלית, שעוסקים כל הזמן בצמיחה. זה מה שראינו לפני כמה דקות בכיסופים, חבורה גדולה מגוש קטיף, שאומנם השנה מצד שנת השמיטה היא לא עוסקת בנטיות ממש, אבל הזיכרון הוא לא משהו מחליש, הוא לא משהו עוצר, אלא להפך, נותן כוחות. בחינוך ילדים, אותם שני שיעורים רציניים שיבואו אחריי, הם ניתנים מדחמים גדולים שראויים לדבר על זה. הלימוד עכשיו הוא יותר קריאת מקורות, פה ושם נקודות למחשבה. אני לפחות רחוק מלדעת איך מחנכים ילדים, אבל יותר להתבונן ביחד במקורות. באמת היחס בין המושג שרווח בתודעה היום של הרבה מאוד הקשרים לחינוך, מושג המצוינות, לעומת או ביחס, או לפחות לחפש את היחס לעולם המידות. אני חושב שהיום זאת אחת הנקודות הכי משמעותיות בדור שלנו, ובאופן טבעי בלימוד יש אולי הזדמנות שמן הסתם אנשים עושים אותה ככה מדי פעם, וזה לא דבר חדש כל כך, אבל אני חושב שיש הזדמנות להתבונן בדברים עם פחות הדגשה על מה אני עושה מחר ועל מה עשיתי אתמול, ופחות הדגשה על מסגרות, יותר שאלה של כיוון, של חשיבה, של גישה. ואחר כך כל אדם לוקח מהמקורות את מה שהוא חושב מוצא לנכון ביישום שלהם. הגמרא במסכת נדרים עוסקת באופן מאוד זהיר, מאוד עדין, אבל כפי שאנחנו רואים בדורנו, אין מה להתעלם מזה, אין מה לטשטש את זה. ואם חז"ל כבר פתחו את הפתח להתמודדות בסוגיה הזאת, אז מן הראוי ללכת בדרכם. הגמרא פה בפסקה 3 מדברת על שליחת עצות או איגרת או הדרכה מארץ ישראל לבבל. הגמרא אומרת בדף א', שלחו מטעם, היזהרו בארבוביטה. לשון היזהרו פירושו של דבר הדגשה של אחריות, של שימת לב, על כביסה, על רחצה, על ניקיון. שלכאורה הדברים היו צריכים להיות מובנים בבבל, ולהגיד שמי ארץ ישראל צריך לשלוח לשם איגרת הנושאים האלה זה מעורר למחשבה. הנקודה השנייה, היזהרו בחבורה. ללמוד ביחד. הדברים האלה דומים לגמרא מסכת ברכות ולגמרא מסכת תענית, שמדברת על חשש של התפתחות לא חיובית בלימוד, בדברי התורה, אם לא משקיעים בדיבוק חברים, בלימוד בחבורה. והסוגיה השלישית, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. לצערנו הגדול, החברה הישראלית היום שופעת בחלוקות לפי מעמדות. לאיזה עשירון נשייך אדם שמתחיל ללכת ברגל מקריית שמונה לכיוון שדרות במונחים של החברה היום? לאיזה עשירון נשייך אנשים שאולי מבחינה כלכלית חשבונותיהם בבנק נפוחים, אבל דבר אין להם ולא חצי דבר עם משהו שמציק לזולת? המושגים הם כל כך חיצוניים. חז"ל קוראים תגר על החלוקה הזאת, קוראים תגר על החיצוניות הזאת, ואומרים, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. מהדלים שבהם תצא תורה. אומרים הראשונים, במיוחד הר"ן, מפני שהיתרון הגדול של בני עניים, שהוא בנוי בנפש שלהם, לעומת אנשים שמעמדם הכלכלי או אחר, היתרון הגדול שלהם, שהם אנשים שצמאים ללמוד. מדוע? מפני שיש להם ענווה. הר"ן אומר, הענווה היא מפתח לצמאון. בחינת המושג שאומר אלוקים למשה רבנו בפרק של ההכנה ליציאת מצרים, אהיה אשר אהיה. לשון ההתפתחות בעתיד, לשון ההתחדשות בעתיד, אומר הבן איש חי, שייכת במהות הנפשית לתכונת הענווה. זה שאדם הוא לא שבע רצון, הוא לא מחזיק מעצמו, זה פתח גדול. ומאירי עוד יותר מחדד את העניין ואומר שההיזהרו הזה זה לא הגדרה רק בשאלה איך אדם מסתכל על בני עניים, אלא אומר המאירי זה גם שאלה של בן העניים, איך הוא מסתכל על עצמו. לבני עניים אומרת הגמרא, אתם תיזהרו, אל תסתכלו על עצמכם כביכול בשולי החברה. למה ההבדל מהמושג בני עניים הוא בני טובים? שאלה גדולה. אחר כך שואלת הגמרא את השאלה העקיפה המעין מוסתרת. מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת מביניהם תלמידי חכמים? מדוע זה לא דבר כמעט מובן מאליו, אם ננסח את זה בשפה יותר עדינה, מדוע זה לא מובן מאליו שתלמיד חכם, הבן שלו הוא גם תלמיד חכם? למה יש החמצה? ורואים מריבוי התשובות, מריבוי העיסוק בסוגיה הזאת, שהדבר הזה הוא הטריד את חז"ל. הם ניסו להיכנס לנקודות היותר עמוקות בנפש כדי לברר מענה לשאלה הזאת, ולאו דווקא, לא בהכרח כדי לתת פתרונות ותשובות מעשיות והכל ילך למשרים, אלא כדי לנסח באמת כיוונים עקרוניים בכל התפיסה החינוכית. על כן אמר רב יוסף, שלא יאמרו תורה ירושה היא להם. מי לא יאמרו? עד היום המציאות הזאת היא מתבטאת ונזקיה, מי ישאר אותם? כשאדם אומר, אתה בן של זה וזה, אז לכן 3 נקודות. או אתה אח של זה וזה. היחוס הוא קודם לאדם. מי אתה, איך קוראים לך? שם פרטי. אף אחד לא צריך לדעת מי אבא שלך. או מי אמא שלך. אתה אדם עם נפש, עם יתרונות. במקרה שהאדם נורמלי, אז גם יש לו פה ושם חסרונות, וצריך לטפל בהם, ולטפח אותם. אם אדם אומר, אני בן של, הוא חושב שהתורה ירושלים. ויותר חמור מזה, נניח לו עלינו, שאני הייתי תמיד חכם. אני חושב שהבן שלי באופן טבעי הוא בן של תמיד חכם. וממילא אני חושב שהתורה ירושה, גם לי וגם לא. עכשיו אני מקבל טלפון מהמורה שלו, מהרם שלו, מהמלמד שלו. תשמע, זאת וזאת הנקודה שהיא לקויה אצל הבן. אם הייתה לי ענווה, הייתי מבין מיד שלקויה אצל הבן, זה גם לקויה אצל האבא, וקדימה, לתקן. אבל אין לי. כי אם הייתה לי, לא הייתי חושב שאני תמיד חכם, וגם לא הייתי חושב שהתורה ירושה. וממילא, כיוון שאין לי ענווה, אני אומר לעצמי, ואני לא מצליח להתאפק גם להגיד את זה למטלפן, תגיד, אתה עולה בדעתך שזה זה לא, הולך, לא יכול להיות בכלל, זה הבן שלי. זה כנראה שהוא אחר, זה טעות. עכשיו, זה שיחת טלפון מזווית אחת. מה יהיה אם הבן שלי חוזר הביתה? הבן של אותו תלמיד חכם מדומה. והוא אומר שהרב שלו אמר לו משהו לתקן. ואז הבעת פנים שלי, שאני לא יכול להסתיר אותה, היא אומרת לבן שלי, תשמע, תעשה סדר עדיפויות בחיים. אתה בן של תלמיד חכם, ומה שהרב שלך אמר לך, כל הכבוד לו. ואז הילד גודל בתחושה מנופחת של גאווה. ואיפה שיש גאווה, אין תורה. ועל כן שוב, אומרים תורה ירושה, זה גם יכול להיות הבן, זה גם יכול להיות האבא, ולא פעם זה גם יכול להיות הרב המלמד. במקום לזהות את נקודת החולשה בתלמיד, ולהעיר עליה, ולא לוותר עליה, אומר, לא, אני אשים איזה צמר גפן מסביב לילד הזה, כי הוא בן של. ואז גם המלמד מפסיד, גם הילד מפסיד, וגם ההורים מפסידים. אז לכן אומר רב יוסף, בגלל זה לא מצוי שהבנים של תלמידי חכמים יוצאים תלמידי חכמים. שיש הברי דרב אידי אמר, כדי שלא יתגדרו על הציבור. למר זוטרה, הוא אומר, מפני שהם מתגדרים על הציבור. שיש הברי דרב אידי הוא יותר מדבר על חשש, ומזרותה כבר אומר שזה לא חשש, אלא זאת מציאות. רב אשי מחריף. רב אשי אומר, משום דקרו לאינשי חמרי, ולא במובן של יין. ההבחנה המתנסית מבחינה רוחנית היא לפתח חטאת רובץ. היא מזיקה. היא באה ממקום של גאווה, והיא נכנסת לנפש של הילד במושגים של גאווה, ואז או שהוא יוצא במידותיו מקולקלות, או שבסופו של דבר, או באמצעיתו של דבר, הוא בועט בעיטה גדולה מאוד בכל מה שהוא למד, ולא פעם גם במי שהוא לימד אותו. חז"ל בהקשר הזה, ואם שמים לב, מדובר על חותמי התלמוד, על רב אשי מצד אחד, ואחר כך מצד ימין רבינה. יש פה התייחסות אולי לכל אופן מסירת התורה שבעל פה מדור לדור. והרי הדברים האלה, הם היו בכל פרק ההתמודדות של רבי עקיבא, לפני שנהיה רבי עקיבא. האדם הזה הוא רועה צאן. והוא פעם אחת עומד על פי הבאר. והוא אומר, שואל, מי חקק אבן זו? מי יצר את שינוי מצב האבן ושחק אותה? ואנשים עומדים לידו מסוג האנשים שיש להם תמיד מה לענות. והם אומרים, המים, המים שחקו את האבן. לפי גרסת הגרא בעבוד רב נתן, באותו פרק כאביו, התגובה של רבי קיבה הייתה, רבי קיבה היה מתמיה. הוא לא הניח לדעתו ההסבר שלהם. ואז הם אמרו לו, עקיבא, אי אתה קורא אבנים שחקו מים? שזה פסוק ביוב פרק י' ד'. עכשיו, לפי אותה פסקה בעבוד רבי נתן, הוא לא קרא שום דבר. הוא לא שנה, הוא לא ידע פסוקים. לפי עבוד רבי נתן, הוא לא ידע א' ב'. אז מה יכול לעשות כבר פסוק שזורקים לאדם איזשהו מקום שהוא לא מכיר בכלל, על תופעה שכרגע הסבירו לו את ההסבר הטבעי, והוא לא, דעתו לא נחה. והברייתא מתארת אחרת, הברייתא אומרת, מיד עשה קל וחומר בעצמו. נהיה למדן. קל וחומר זה אחד מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. אז הוא אומר כך, מה מים רך פסל את הקשה, הם קבעו, השפיעו, חקקו את האבן. דברי תורה שקשים כברזל. מאיפה אתה יודע מה זה דברי תורה? מאיפה אתה יודע שהם קשים כברזל? על אחת כמה וכמה שיחקקו את ליבי שהוא לב עשר בדם. מה, אדם עם יצר כמוני שואת רבי קיבה שאלה פשוטה. רבנו, מה, לאבן ולמים אין בחירה חופשית. אין יצרים. מה אתה עושה כאן בחומר? ואז אומרת הברייתא, אחרי שהוא גמר את הקל וחומר, חזר ללמוד תורה. הוא לא היה שם, הוא כן היה שם. הברייתא במפורש כתבה לפני הסיפור עם האבן, מה היה תחילתו של רבי עקיבא. כלומר, הוא לא למד קודם. ועכשיו הברייתא אומרת, חזר ללמוד תורה. רבי עקיבא, כשהיה רואה צון, ראתה אותו רחל. רחל אמרה לו, משהו שבדורות קודמים היה אפשר להבין אותו, בדור שלנו, אולי האמירה הייתה הפוכה. רחל אמרה לו, אם אנסה לך, האם תלך לבית מדרש? ולא אמרה לו ההפך. ורבי עקיבא היה צנוע ומעולה, והלך ללמוד. ועל המילים האלה, צנוע ומעולה, שמשמעותם לפי הראשונים, הגון במידות ובעל ענווה, שואלים תוספות. לפי הגמרא בפסחים בדף ממתת, הרי רבי עקיבא בשלב מסוים אמר לתלמידיו, כשהייתי עם הארץ, אמרתי, ייתן לי תלמיד חכם, ואנשכנו כחמור. התלמידים יכלו לשאול אותו, רבנו, איך יכול להיות שאדם כמוך היה פעם עם הארץ? התלמידים יכלו לשאול אותו, רבנו, אם אתה היית צנוע ומעולה, איך יכולת למשוך מישהו? איך יכולת לחשוב על זה בכלל? אבל הם מעדיפים לשאול אותו למה אתה אומר לנשוך כחמור ולא ככלב, והגמרא עונה על זה. תוספות כן שואל את השאלה הזאת. איך יכול להיות אדם צנוע מעולה ואומר משפט כזה? על בני אדם ועל תלמידי חכמים. ותוספות עונים על פי הגמרא בנדרים. אומרים משפט כזה. כסבור היה רבי עקיבא שהם מתגאים בתורתם. תלמידי חכמים מתגאים בתורתם. אחת הדוגמאות היא שהיו, כך הוא שמע, היו קוראים לעמי הארץ חמרי. מה שהגמרא פה מזכירה כסיבה לתוצאות של הבנים, זה היה מבחינת רבי עקיבא הסיבה לסברה שלו. תוספות לא אומרים שהוא צדק, תוספות לא אומרים הוא סבור היה שמתגאים בתורתם. אולי הדבר הזה הוא קשור לסוגיה של רבי עקיבא בפני עצמה. יכול להיות שהוא גם מקרין על הגמרא בנדרים. הסבור הזה שתלמידי חכמים מתגאים בתורתם, אצל רבי עקיבא יכול להיות שהוא גורם לכך שהוא לא נכנס לבית מדרש. יש מי שבגלל גאווה יוצא מבית מדרש, ויש מי שבגלל ענווה הוא לא רוצה להיכנס לבית מדרש. הוא, אם ננסח את זה במושגים של חינוך היום, הוא מפחד להתקלקל. יש לו נטייה טבעית בסיסית שהוא עמל עליה, והיא נטיית הענבה. מה שהוא סבור שהוא רואה, זה הוא רואה את הגאווה, ועל כן הוא אומר, אני לא רוצה ללמוד שם. ואולי יהיה ביתר רחבה. זה בכלל היחס שלו לתורה. הוא אומר, תורה במובן הכללי, היא לא שייכת לעולם הטבעי שלי. ואולי לא רק לעולם הטבעי שלי המוסרי, אלא בכלל היא לא שייכת לטבע. משהו נותק, משהו חיצוני. אז ההסבר הפיזיקלי לא הניח את דעתו, מפני שהוא רוצה להבין את המשמעות, לא את הפיזיקה. מה המשמעות של אבנים שחקו מים? עכשיו אומרים לו, זה פסוק מאיוב. הוא אומר, רגע, מה עושה פסוק מאיוב בהקשר טבעי? הרי עד עכשיו סברתי שיש התנגשות ביניהם. ואז הוא אומר, אולי טעיתי. אולי התורה היא קשה כברזל. ברזל יכול לבנות. וברזל יכול להרוג. התורה יכולה לבנות. והתורה יכולה להרוג. זה לא המצאה של רבי עקיבא. אבל הוא גילה את זה. הגמרא אומרת מסכת שבת בדף פ"ח, קרובים אנחנו לפרשה של מעמד הר סיני. הגמרא אומרת על פי פסוק במשלי בפרק ח' שהתורה נמשלה לנגיד, לשלטון. והגמרא מחפשת למה. והגמרא עונה, כמו שנגיד, כמו ששלטון יש בו כוח להחיות ולהמית, כך דברי תורה. ואז אומרת הגמרא את המשפט הבא, למי מינים בה סמא דחי, למסמילים בה סמא דמותה, סמא מוות. כמובן ההבחנה בין מימינים למסמילים היא לא ההבחנה הקטלוגית מלאכותית של ימינו, אלא היא שאלה של עוצמת הבירור. אומר רש"י במקום, למימינים מלשון ימין, שהיא היד החזקה של האדם. האם האנשים מתעסקים, אומר רש"י, וטרודים בה לדעת סודה, לדעת מה התורה רוצה מהם, או למסמילים בה, לומדים אותה בחולשה. והגר"א אומר, לכן, כך הגר"א אומר באמת שלמה, בפרק הראשון, שלום סבא, הגר"א אומר, על כן אדם ידע שתורה נמשלה כמו גשם, יערוב כמטר לקחי. החקלאי המנקש את שדהו, החורש המוציא את כל העשבים השוטים, הכין את הקרקע כראוי, אז באמת הגשם הוא לברכה. אבל אם אני אדם עצלן, לא חרשתי, לא הוצאתי את העשבים השוטים, עכשיו בא הגשם, הוא מצמיח את הקוצים. לכן זה נקרא יערוב כמטר לקחי. אז הבין רבי עקיבא נכון. ואת זה אפשר להבין לפני שנכנסים לבית מדרש, שאו שזה שם חיים או חלילה ההפך מזה. עכשיו משעה שהוא הבין שזה בעצם תלוי בו, זה תלוי בפתיחות נפשו, הוא לא חייב להתקלקל שם, אז הוא הולך ללמוד בבית מדרש. הוא נקרא חוזר לבית המדרש מפני שבנפשו פנימה הוא היה שייך לבית המדרש. הוא לא ידע את זה. הוא חשב שבין כתליו של בית מדרש יש דברים אחרים. עכשיו הוא זיהה את האמת. אבל מבחינה מעשית, פורמלית של אותיות, משפטים וכו', זהו עדיין לא התחיל. ובעצם, כשהגמרא אומרת כאן, מפני שקרו לאיש חמרי, היא אומרת, יש איזו חסימה בנפש מלקלוט נכון את סודה של התורה, את מגמתה של התורה, את הנשמה של התורה. למה אני אומר נשמה? כי רבינה בסוגיה בנדרים, הוא בצד ימין מדגיש אחרת. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. והוא עונה על השאלה למה אין תלמידי חכמים מצויים לצאת מבניהם תלמידי חכמים. רבינה אמר שאין מברכים בתורה תחילה. דמר רב יהודה אמר רב, מהי דכתיב בירמיהו מי האיש החכם ויבן את זאת? על מה אבדה הארץ? דבר זה נשאל לחכמים, לנביאים, למלאכי השרת ולא פרשו, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. ונאמר, נל עוזבם את תורתי, לא שמעו בקולי ולא הלכו בה. ואז שואלת הגמרא, בעצם זה אותו ביטוי לאורך כל הדרך. במה מוסיף ולא שמעו בקולי, ובמה מוסיף ולא הלכו בה, ובמה מוסיף על עוזבם את תורתי. אמר רב יהודה אמר רב, שלא ברכו בתורה תחילה. הראשונים יותר מדגישים את היחס בין התורה לבין נותן התורה, שזה בעצם מאוד דומה, מאוד מזכיר את שאלת הענווה שהייתה לפניכם. שהעיסוק בנושא עצמו, בלימוד עצמו, בבירור, בעיון, בהיקף, בבקיאות, עלול לבוא מתוך שכחת מגמת התורה, מתוך שכחת נותן התורה. וכתוצאה מכך, לאט לאט, ההשפעה היא שלילית על הילדים, על הבנים, ולכן הם לא מצויים לצאת תלמידי חכמים כמו שהיה אולי צפוי להיות. כל מי שהיה אצל רבנו הגדול, הרב צבי יהודה, כל מי שראה ושמע מקרוב איך הרב צבי יהודה היה מחשיב במיוחד בחינוך ילדים את מושגי הקדושה והצניעות, וכל מי ששמע על הרב צבי יהודה וקרא את דבריו יכול להעיד בלי שום ספק שאחד הדברים הכי משמעותיים בתורת רבנו, שבכלל לא ברור, שמובן מאליו שיש המשך לתורה הזאת, זה לא דבר אוטומטי. אם ישבתי אצל הרב צבי יהודה 10 שנים ושמעתי ולמדתי ולא הבנתי את הנקודה הזאת, אז לא הבנתי כלום. כמה מסר את הנפש להסביר את הגמרא, לא רק בשאלה של היחס בין הלימוד לבין נותן התורה, אלא שלא ברכו בתורה תחילה, היה אומר רבנו, לפי סדר הברכות. קודם אדם מברך אשר בחר בנו מכל העמים. קודם אדם מציין את נשמתם של ישראל שקדמה לעולם. שהתורה, כפי שאומר תנא דבליהו פרק י' ד', שאומנם דרכם של בני אדם לחשוב שהתורה קודמת, מסתכלים למעשה, מסתכלים חיצונית, מסתכלים מסגרתית, אבל, אומר אליהו הנביא, ישראל קדושים קודמים, כנקודה מהותית בהופעת רצון הבורא בעולם. רבנו סעדיה גאון אמר, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. לכאורה התנגש עם נוסח הברכה. ועד כדי כך המשפט הזה מחלחל כבר מאות שנים, עד שהמתרגם העיז להדגיש אותו בתוך המקור, למרות שהוא לא מודגש בתוך המקור. עד כדי כך. אבל מה לעשות? וכשמסתכלים באמונות ודעות, במאמר השלישי, בפרק השביעי, איפה שמופיע הביטוי הזה, משמעותו בדיוק הפוכה. השג מחפש הוכחות שהתורה היא נצחית. והוא הולך למקומות שפסוקים כמו חוקת עולם ולדורותיכם. עד לקראת הסוף הוא אומר, העיקר, מה ההוכחה העיקרית שלו? כיוון שבירמיהו פרק למד א' או פרק למד ג', כתוב בצורה ברורה שישראל זה עם הנצח. שכל זמן שישראל קיימים, העולם קיים. מוסיף רס"ג, ואין אומתנו אומה אלא בתורותיה, אז מוכח שגם התורה היא נצחית. ההוכחה, וזה לא רק ביטוי חיצוני, הכוח של התורה להיות נצחי, זה בגלל שהאומה היא נצחית. משך חוכמה אומר שיש דין של פיקוח נפש דוחה שבת, שלא כדרכם של בני אדם לחשוב שבגלל שיש קדושת שבת יש קדושת הנשמה הישראלית. אומר המשך חוכמה, יש קדושת נשמה ישראלית ומכוחה יש קדושת שבת. כשאדם ניגש לתורה בגישה פרטית, הוא מסיק ממנה מה שהוא מסיק, היא משרתת הרבה כוונות שלו, והוא חי בדמיון שהוא קנה את התורה. וכשהוא חי בדמיון הזה, זה גם עובר לילדיו. והגמרא אומרת לו, אתה לא מברך בתורה תחילה. תורה מופיעה מצד נשמתם של ישראל. כשאתה נכנס ללימוד, אתה צריך להיות אדם שמקושר אל הכלל, שמבין שיש תורה בעולם רק מכוח האומה. ואתה, כמו שאומרים גדולי החסידות, מבטל עצמך אל הכלל. במובן הזה, שמברכים בתורה תחילה, לפי סדר ההופעה הזאת של אשר בחרר בנו מכל העמים, העדות על כך שאדם הוא מישראל, זה לא על פי הידיעות שלו. זה לא על פי ההישגים הרוחניים שלו. זה על פי מידותיו. בין אם זה בבבלי ויבמות, שלושה סימנים יש באומה הזאת. ראשונים, רחמנים, גומלי חסדים. או בין אם זה בירושלמי של יבמות, שלוש מתנות טובות הקדוש ברוך הוא נתן לישראל. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. זאת סתירה פנימית שאדם ייגש ללימוד מתוך שייכות אמיתית אל הכלל, ולא יבין שהקניין של המידות הוא הדבר הבסיסי בצמיחה של תורה. אני רוצה קצת לחדד את זה בסיכום הדברים, עד שיתחילו השיעורים האמיתיים, בדברים פה של הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. הלכות תלמוד תורה הן לא הלכות מסגרת שנקראת תלמוד תורה, אלא הלכות לימוד. אומר הרמב״ם, רב שלימד ולא הבינו התלמידים, לא יכעס עליהם וירגז, אלא חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים, עד שיבינו עומק ההלכה. כאותה הערה של הגר"א, שכשיהושע באים לתבוע אותו, למה ישראל לא לומדים בלילה? בתוך המלחמה, אז כתוב שם מיד לן בעומקה של הלכה. אומר הגר"א, אם היה רק לן ולומד, ולא בעומקה, עדיין התביעה שמלך השם הייתה קיימת. חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים, לא כדי שיזכרו, לא כדי שישננו, אלא שיבינו עומק ההלכה. מוסיף הרמב״ם. וכן לא יאמר התלמיד, הבנתי, והוא לא הבין. איך יכול להיות שאדם יגיד כזה דבר? איך יכול להיות שילד בכיתה א' או ילד בכיתה ד' יגיד הבנתי והוא לא הבין? אלא אם כן יש איזה רף גבוה שהרב רוצה להגיע. אבל הבן אדם הוא לא נמצא שם. הנפש שלו נמצאת שם. אם הוא מרגיש איזה לחץ רוחני, סמוי, שהוא צריך להתיישר לפי איזשהו קו, והנפש שלו נמצאת שם, תעזור לו. תעזור לו כהורה, תעזור לו כרב, תעזור לו, הוא לא נמצא במקום שלילי. הוא חסר ואפשר לעודד אותו. חוזר ושואל אפילו כמה פעמים. אומר הרמב״ם, ואם כעס עליו רבו ורגע, זה הוכחה שהרמב״ם חשב שאנחנו אולי כמלאכים, אבל לא ממש מלאכים. כי קודם הוא אמר לנו שאסור, עכשיו הוא אומר עם כעס. יאמר לו התלמיד, רבי, תורה היא וללמוד אני צריך, ודעתי קצרה. ומה היה אומר רמב״ם בדור, שכשאני לא מבין משהו אני אומר לרב שלי, אתה דעתך קצרה, אז לא יודע מה היה אומר הרמב״ם. מלאכה ה' אומר הרמב״ם כך, יש עוד לחץ, והוא לא פחות חמור מלחץ של רבנים. לא יהיה התלמיד בוש מחבריו, שלמדו מפעם ראשונה או שנייה. והוא לא למד אלא אחר כמה פעמים. אומר הרמב״ם משפט מאוד מיוחד, כמו כל המשפטים שלו, שאם נתבייש מדבר זה, ויש אחרונים שאומרים שזה גם חוזר להלכה ד', אבל לפחות בהלכה היא, נמצא נכנס ויוצא לבית המדרש, והוא אינו למד כלום. ההספקים החיצוניים, השינון החיצוני, הם חשובים. הם לא נקראים לפי הרמב״ם למד. למד זה פגש את הלימוד. זה הנפש שלו נכנסת לחפירה הזאת עם עצמה בתוך הקשר לתורה. ואין מציאות של ברור בנפש בלי שאלות. בלי שאדם יגלה איפה הוא נמצא. והחברים שלו פחות יאימו עליו, והרב שלו לא יסחוף אותו חזק או מהר מדי, ואז הדברים יתבררו מתוכו. כגודל הענווה שדובר עליה בגמרא בנדרים, עם ההגדרה של הענווה, כפי שהרב מבאר פה למטה במוסר אביך, זה לא ענווה דמיונית מחליאה את הכוחות, אלא להפך, שאדם מודע לכוחותיו, ענווה בריאה, הוא יודע מי נתן לו אותם, הוא יודע לשם מה נתנו לו אותם, אז הענווה הזאת של התלמיד היא לא צריכה לגרום לו שישב ויבטל את עצמו ולא נרגיש בו בכלל, אלא להפך שישאל. סיפר הרמב״ם, לפיכך אמרו חכמים ראשונים, אין הביישן למד ולא הקפדן מלמד. במה דברים אמורים? עושה הרמב״ם חילוק. בזמן שלא הבינו התלמידים הדבר מפני עומקו, או מפני דעתם שהיא קצרה. אבל אם ניכר לרב שהם מתרשלים בדברי תורה ומתרפים עליהם, ולפיכך לא הבינו, חייב לרגוז עליהם ולהחלימה בדברים כדי לחדדם. ורמב״ם, בגאונות לשונו, ישמית מילה אחת. רמב״ם לא אמר חייב לכעוס ולרגוז עליהם, אלא רק אמר לרגוז. אולי כי הרמב״ם הקדים להלכות תלמוד תורה, את הלכות דעות, את הלכות מידות, ולא בכדי. כמו שקודם ספר בראשית לספר שמות, ורמב״ם הלכות דעות בצד הימני אמר שתי מידות הן שאסור ללכת בהם בדרך האמצע, רק בקצוות. המידה הראשונה היא הגאווה, והשנייה היא הכעס, עליה אומר רמב"ם, מידה רעה היא עד למאוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר. וילמד עצמו שלא יכעס. מוסיף הרמב"ם, אפילו ענווה שראוי לכעוס עליו. אלא, מה יהיה אם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו, או על הציבור, ורצה לכעוס עליהם כדי שיחזרו למוטב? אומר הרמב"ם, יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי ליסרם. ומה ההגדרה של יראה עצמו? ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, אין עיבוד אשתונות. מושג הזה של המידות, של הנפש, של הילד הלומד, גם אם אדם ניכר לו שיש התרשלות מכוונת, שאיננו דעתי בדור שלנו, עד שאדם יעיז להחליט שהתלמידים שלו באמת מתרשלים בזדון, זה צריך להיות משהו מאוד מיוחד. אבל גם אם הוא החליט שזה המצב, ירגז כן, יכעס לו. יראה את סבר הבנים החמור כדי לזעזע באופן חיובי את נפש הילד, אבל בשום אופן לא, אובדן אשתונות. במובן הזה, החובה יצמיח את כוחות הילדים. מתוך אמון, מתוך יחס חיובי, מתוך עידוד למידותיהם, זה אולי חלק מיכולת לקנות מצוינות. הדור הזה, בהרבה תחומי חיים, המילה הזאת מצוינות, היא נראית חיצונית סם החיים שלו. מה אני מוכן לעשות בשביל המצוינות שלי, על חשבון הזולת, אני מעדיף לא לדבר כי אני אגמור מחר. אבל ככה זה נראה חיצונית. ואולי הגיע הזמן, מתוך תורה, מתוך צמאון לתורה, לחדש מושג אחר. לא מצוינות. אין אנשים יותר טובים ופחות טובים. יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. אמר לי פעם הרב רוזן, שגם אם מדובר בעניות של כישרון, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. לא להסתכל על תדמיות, לא לשפוט לפי יחוסים. אז מה יצמח מתוך כך? עולם מגוון של תלמידים, ולכל אחד הקצב שלו והאופי שלו. הפלא יועץ כושר כשהוא מדבר על ערך בנים, שני משפטים. הוא לא מסביר למה. הוא אומר על פי הגמרא בשבת, אל יפלי אדם בן מן הבנים. והוא אומר, לפעמים האבא צריך למחול על כבודו ולא לדרוש את כבודו. אולי משום שהפלא יועץ מפליא לתת עצה ולומר הדבר המרכזי בחינוך של הילדים זה הילד. זה לא הציפייה ממנו. זה לא התדמית שלו. זה הילד בעצמו. זה הנפש שלו. כמובן, חנוך לנער לפי דרכו, זה יוצר רף. זה יוצר תביעה מהילד. אבל התביעה היא סומכת על האמון בו. ומקשיבה לו. ומדרבנת אותו לשאול, ואומרת לו שהיסוד הנפשי המוסרי של הענווה זה המפתח להתפתחות בלימוד. ויש היום בעמך בית ישראל המון ילדים נפלאים, שאם רק קצת מראים להם פנים חיוביות, אם רק קצת מאמינים שמכל אחד מהם יכול לצמוח רבי עקיבא, הם הולכים וגדלים. יש הרבה מסגרות היום בעם ישראל, בלי כותרות גדולות, בלי הצהרות גדולות, בלי שמות של שיטות למיניהם, פשטות של מידות ושל לימוד, ובאים ילדים גם לפני הצהריים וגם אחרי צהריים, וגם בתוך בית ספר וגם מחוץ לבית ספר, וילדים הולכים וגדלים. אני ככה מרגיש שזה צורך להגיד למשפחת דביר ולכל מה שהיא מבטאת על תורתה ועל מידותיה, שלפחות מה שחשבתי ללמוד בדקות האלה הוא, אני חושב, מאוד אמיתי אצלם, וזה מה שהיה מתאים לקרוא ביחד לזכרו של משה יהודה, זכרונו לברכה, וגם מקום הלימוד. מקום הלימוד בדימונה ואחר כך במצפה רמון, זה אומר הרבה על תורה שלא סוגרת את שורותיה, תורה שלא מתנסית, תורה שמאוד מאמינה בדור הזה, בגאולה שלנו ובנשמה של התורה. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים ובשורות טובות לכולם.